אבל כל החגים האלה שאנחנו חוגגים אותם, הם תמיד קשורים להבטחות של אלוהים, להיסטוריה של העם שלנו, אני חושב להיסטוריה של העם שלנו ושל כל המאמינים. ולמרות שאנחנו ממש רגע אחד לפני סוכות, אנחנו רוצים לדבר על אירוע שקרה למחרת סוכות. ואתם יודעים, כשישוע הגיע לירושלים בחג הסוכות, אז הדבר הראשון שהוא אמר זה שהוא מקור של מים חיים. זה מה שהוא אמר. הוא אמר שמי שיבוא אליו לעולם לא יצמא יותר. אחר כך יש איזשהו אירוע מאוד מאוד מעניין, שבבית ספר של שבת אני הבאתי רב מיוחד מחול שידבר על האירוע הזה שנמצא באמצע. ואנחנו רוצים לדבר על האירוע שקורה למחרת בבוקר. למחרת חג הסוכות, ישוע חוזר לבית המקדש, הוא היה שם יום קודם, הוא הלך להר הזיתים, הוא חוזר לבית המקדש, והוא מדבר שם עם הפרושים. ואני רוצה שנקרא את הקטע וננסה ללמוד ממנו משהו על האור של המשיח. אז אנחנו ביוחנן פרק ח', ואנחנו נקרא מפסוק 12 עד 30. יוחנן ח', 12 עד 30. ישוע הוסיף לדבר אליהם ואמר, אני אור העולם. איש ההולך אחריי לא יתהלך בחושך, אלא אור החיים יהיה לו. אמרו לו הפרושים, אתה מעיד על עצמך, עדותך איננה נאמנה. השיב ישוע ואמר להם, גם אם אני מעיד על עצמי, הוא עדותי נאמנה, כי יודע אני מאין באתי ולאן אני הולך. אבל אתם, אינכם יודעים מאין אני בא או לאן אני הולך. אתם שופטים כדרך הבשר. אני אינני שופט איש. וגם אם אני שופט משפטי אמת, שכן אינני לבדי, אלא אני והאב אשר שלחני. אף בתורתכם כתוב שעדות שני אנשים מהימנאי. אני הוא המעיד על עצמי, וגם האב אשר שלחני מעיד עליי. שאלו אותו, איפה אביך? השיב ישוע, גם אותי, גם את אבי אינכם מכירים. אילו הכרתם אותי, גם את אבי הייתם מכירים. את הדברים האלה דיבר בלשכת האוצר כאשר לימד בבית המקדש, ולא תפס אותו איש מפני שטרם הגיע שעתו. והוסיף ישוע ואמר להם, אני הולך, ואתם תחפשו אותי. ברם בחטאתכם תמותו, אל אשר אני הולך אינכם יכולים לבוא. והם אמרו, האם יהרוג את עצמו? שהרי הוא אומר, אל אשר אני הולך אינכם יכולים לבוא. אמר להם, אתם מלמטה, אני מלמעלה. אתם מהעולם הזה, אני אינני מן העולם הזה. לכן אמרתי לכם שתמותו בחטאיכם, שכן אם אינכם מאמינים כי אני הוא, מות תמותו בחטאיכם. שאלו אותו, מי אתה? השיב להם ישוע, מה שאני מדבר אליכם גם מראשית. רבות יש לי לדבר אליכם ולשפוט, אבל שולחי אמת ואני את אשר שמעתי ממנו, זאת אני מדבר אל העולם. הם לא הבינו שדיבר אליהם על האב. אמר להם ישוע, כאשר תרימו את בן האדם, אז תדעו כי אני הוא, וכי אינני עושה דבר מתוך עצמי, אלא על פי מה שלימדני אבי. את זאת אני מדבר, ושלחי הרי הוא איתי, הוא לא עזב אני לבדי, כי את הטוב בעיניו אני עושה תמיד. כשאמר את הדברים האלה, האמינו בו רבים. אז אנחנו אומרים הרבה פעמים שישוע הוא אור העולם. אפילו יש לנו שיר כזה שלא הצלחנו לאתר אותו הפעם. אבל יש לנו שיר שאומר שישוע הוא אור העולם. אנחנו יודעים שזה נכון. וכדי להבין את מה שהוא אומר, אנחנו צריכים ללכת רגע אחד אחורה ולהבין קצת מה קורה עם האישה שנכנסה אליו קודם. אתם זוכרים, הפרושים מביאים אליו אישה שהיא, אני לא הורס לך, לא לדאוג. הפרושים מביאים אליו אישה שהיא נואפת. ואומרים לו, אוקיי, עכשיו תשפוט אותה, ומנסים להכשיל אותו. וכולם מתאספים, וישוע בסופו של דבר לא שופט אותה, אלא נותן לה רחמים. מדהים, לא? בעצם מה שקורה זה שכל האנשים מסביב הם יוצאים החוצה, וישוע נשאר איתה לבדה. והם בחוץ מצפים שהאישה הזאת לא תצא משם, כי היא תחוסל כמו שאומרת התורה. אבל ישוע נותן לה חיים. היא נכנסה פנימה כשהיא יודעת שהיא הולכת למות, והיא יוצאת החוצה מאוד מאוד חיה, יש לה חיי נצח. איזה סיפור, אה? אני כל כך רוצה לראות את הוידאו עם הפנים של כל החבר'ה שחיכו בחוץ, וראו אותה יוצאת עם חיוך גדול על הפנים. ישוע מסביר לנוכחים כשהוא יוצא. הוא אומר, אני אור העולם. ובסוף השיחה, בפסוק 30, ראינו שכתוב שרבים האמינו בו. אני רוצה רגע שנתעכב על הנקודה הזאת רק לרגע. כי קודם לכן, בפסוק 24, הוא אומר להם, אתם תמותו בחטאים שלכם. בפסוק 30, כתוב שרבים האמינו בו. אז בעצם כל האירוע שאנחנו מתעסקים בו, הוא בעצם מעבר מחושך לאור. זה בעצם מה שקורה שם, נכון? האישה נכנסה בחושך, יצאה באור. הם עומדים סביבו, ורבים מהם היו בחושך והגיעו לאור. אירוע גדול, גדול, גדול. ישוע אומר להם בפסוק 21, לאיפה שאני הולך אתם לא יכולים לבוא. כי אתם בחושך, וכשהולכים בחושך לא מגיעים לשום מקום. אבל בסוף, חלק מהם הגיעו לאור. רואים את הניגוד שהוא יוצר פה? כי תכף אנחנו נראה איך הוא מגיע לשם. אבל זה הסיכום של כל הסיפור. המעבר הזה מהחושך לאור. ובעצם מה שאנחנו רוצים שיקרה היום כאן, זה שני דברים. אלה שנמצאים כאן עכשיו, והם כבר באור, אנחנו רוצים להתעודד מהאמת הזאת, כי זאת אמת כל כך חשובה. ואנחנו צריכים להתעודד באור שקיבלנו, לשמוח בו ולהראות אותו לאחרים. אבל אני רוצה להגיד לאלה שיושבים פה עכשיו ולא ראו את האור, אלה שנמצאים פה עכשיו ונמצאים בחושך, ויש לא מעט כאלה שאני יודע עליהם, אולי יש כאלה שאני לא יודע, אולי כאן היום אלוהים יפתח את העיניים שלכם לאור. כדאי להקשיב, כי אנשים שהקשיבו אז, נפקחו להם העיניים. אז אולי אנחנו בדיוק במקום הזה, כי אור העולם, כמו שנראה עוד רגע, הוא מעניק חיים. אז מי שיושב פה ונמצא בחושך, אולי אלוהים נותן לכם אור ממש, ממש ב-40 הדקות הקרובות. אם זה קורה, תגידו לו תודה וספרו לנו. כשישוע מדבר את כל הדברים האלה שקראנו, כדאי לשים לב שהוא לא מחולל שום נס. אוקיי? שבוע שעבר דיברנו על זה שאנשים מחפשים נס כדי להיוושע. הנה פה אין שום נס, הוא פשוט נותן את האמת ובכל זאת הרבה אנשים מאמינים. הסיבה היא שכתבי הקודש אומרים שהאמונה באה לא ממבט על ניסים, אלא משמיעת הדבר, נכון? האמונה באה מזה שאנחנו שומעים את דבר אלוהים, וזאת בדיוק דוגמה מצוינת לדבר הזה. האם עד שנגמור לשמוע את מה שאלוהים אומר, תהיה לנו ישועה חדשה פה בחדר? הלוואי, בואו נתחיל לעבוד. הדבר הראשון שהפרושים עושים כשישוע אומר שהוא אור העולם, הם מטילים ספק. למה? כי בני אדם מטילים ספק. יהודים אפילו טובים בזה, נכון? אם עכשיו הייתי אומר לכם שיורד גשם, אני בטוח שכולנו מסתכלים לחלונות לראות אם אני אומר אמת. נכון? אנחנו תמיד מטילים ספק במה שאומרים לנו. מעניין, אמרו שירד גשם, מעניין אם ירד. אבל אמרו שירד גשם, למה אנחנו שואלים שאלות? ככה זה עובד, אנשים תמיד מטילים ספק. והם מטילים בו ספק גם מכיוון שהם לא יודעים, וגם מכיוון שהם לא אוהבים את מה שהוא אומר. ולכן הם מטילים בו ספק עקרוני, והם אומרים לו, אתה לא יכול להעיד על עצמך. אתה לא יכול להגיד שאתה אור העולם, זה לא הגיוני. כי כולנו מכירים, כמעט כולנו, את הפתגם שאין הנחתום מעיד על עיסתו, נכון? האופה לא מעיד על טיב האוכל שהוא עצמו מבשל. זה הסועדים צריכים לעשות. ולכן אין היגיון שאתה אומר על עצמך, אני אור העולם. לא טוב, העדות שלך היא לא מהימנה. ולמען האמת, ישוע אמר את אותם דברים על עצמו. במתי ה' פסוק 31, הוא אמר, אם אני מעיד על עצמי, עדותי איננה אמת. ישוע אמר את זה בעצמו. אבל כאן הוא נותן תשובה אחרת. והוא נותן שני טיעונים למה העדות שלו היא נאמנה. הדבר הראשון בפסוק 14, אומר, יודע אני מאין באתי ולאן אני הולך. אם מישהו יודע מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, העדות שלו היא מהימנה. העדות שלי, למשל, לא מהימנה, כי בינינו, אני לא יודע מאיפה באתי, ואני לא בדיוק יודע גם לאן אני הולך. אני יודע, אני נולדתי בבית חולים קטן בירושלים, קוראו לו משגב לדח, כן, כמו שהשם שלו, כך נראה גם הבית חולים. זה הדבר היחיד שאני יודע על הרקע שלי. מאיפה באתי? איך אלוהים יצר את החיים? איך הוא סידר לנו את התכונות שיש לנו? מאיפה זה בא כל הדברים האלה? מישהו יכול לתת לי הסבר טוב? חוץ מאשר להגיד, לא, אלוהים עשה את זה כי הוא יודע? הרי זה הטיעון של אלוהים לאיוב, לא? כשאיוב מרים את האף קצת יותר מדי, אלוהים אומר לו, רגע, רגע. אתה אפילו לא יודע מאיפה הגעת. אתה היית פה כשעשינו את כל זה? כשעשיתי את כל זה? אתה היית פה? אתה יודע איך לסדר את הכל? אתה יודע איך נכנסה נשמת חיים באדם? מישהו מאיתנו יודע? בגלל זה העדות שלנו היא לפחות, בואו נגיד, מוגבלת, כדי שלא נגיד על עצמנו דברים רעים יותר. אבל ישוע אומר, אני יודע מאיפה באתי, כי אני עשיתי את זה. כשישוע נולד ממרים, הוא מבין את כל התהליך שקרה שם, מה שאנחנו לא כל כך. אפילו אם יושב פה רופא, אני לא חושב שיש לנו רופא פה, אבל אפילו אם יש פה רופא, הניסיון שלי לאחרונה מגלה שרופאים לא כל כך יודעים הרבה. אתם יודעים, שבוע לפני שאמי נפטרה, הרופא דיבר איתנו, אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר, באמת, אני לא יכול לעזור לה, אני לא אלוהים. זה משהו ככה, במילים האלה הוא אמר, אני לא אלוהים. בשביל זה למד 7 שנים ברפואה, ידעתי שהוא לא אלוהים גם קודם. אתם מבינים את הנקודה? ישוע יודע מאיפה הוא בא, לכן יש מהימנות למה שהוא אומר. אבל לא רק זה, הוא גם יודע לאן הוא הולך. אתם יודעים למה? כי הוא כבר היה שם. נכון? כך כתוב שהוא כבר עבר בשמיים והגיע לפה. אז הוא יודע לאן הוא הולך. חברים, בואו רגע נדבר רק על אלה שראו את האור, אלה שחזרו בתשובה. אתם יודעים לאן אתם הולכים? יודעים, נכון? אנחנו הולכים למלכות השמיים. איזה כיף. איך זה נראה? עובדים שם? בוודאי שעובדים. אבל לא מזיעים בעבודה. הערבים עובדים, כן. הערבים עובדים. עובדים שם, אבל לא מזיעים. חיים בלי חטא. לא יודע איך מסתדרים עם זה. אוהבים את כולם, אני מסתכל פה, כבר נראה לי קשה. מה זה אוהבים את כולם? הרחובות שם עשויים מזהב, אבל לא זהב כמו שאנחנו מכירים היום, נכון? כי הוא אומר זהב שהוא כמו זכוכית, מין משהו שבכימיה של העולם הזה אפילו לא קיים. מישהו כאן יכול להגיד, אני יודע לאן אני הולך? אני אגיד לכם מה אני יודע. אני יודע שישוע היה שם והכין לי מקום. רחוב הרצל 42, מלכות אלוהים. שם אני הולך לגור. מי יגור על ידי? ז'וז'ו, כן. כן. אבל השאר? איך זה ייראה? מה נעשה כל היום? איזה מוזיקה נשמע? איזה אוכל נאכל? אין לי מושג. אז אנחנו אומרים שאני יודע לאן אני הולך, זה פשוט לא נכון. אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. אנחנו רק יודעים שזה טוב. אבל לאן אנחנו הולכים אנחנו לא יודעים. דרך אגב, אפילו בווייז לא יודעים את זה עדיין. אבל עובדים על זה עכשיו. זה הסיפור. ישוע הוא מהימן, כי הוא היה שם בהתחלה, והוא יודע איך הכל נוצר, והוא היה בסוף, למרות שהסוף מבחינת הזמן עוד לא הגיע. מכיוון שהוא מעל הזמן, הוא היה פה ופה, ולכן העדות שלו מהימנה. זה הדבר הראשון שהוא אומר. הדבר השני שהוא אומר, שהוא והאב הם אחד. כי אין אף אחד שיכול לדבר, לומר, לטעון, שהוא מדבר בשם אלוהים, עבור אלוהים וכאלוהים. אין דבר כזה, רק הוא יכול. לכן העדות שלו מהימנה. כי אם הוא אלוהים, כל מילה שלו אמת. זה מהימנות מלאה, לא צריך יותר מזה. אבל הוא אומר, לא רק זה שאני אלוהים ואני יכול להגיד את זה, הוא אומר, אני גם לא לבדי, אלא האב הוא גם כן עד. זה מה שהוא אומר בפסוק 19. הוא אומר, אם הייתם מכירים את אבי, הייתם מכירים אותי. בפסוק 16 הוא אומר, אני לא לבדי, אלא האב אשר שלחני. פסוק 18 הוא אומר, אני מעיד על עצמי וגם האב אשר שלחני מעיד עליי. אז עכשיו הוא סגר את הפינה. אומר, קודם כל, אני הייתי פה והייתי פה, לכן אני אומר אמת. דבר שני הוא אומר, אתם רוצים לחזור לתורה? בסדר, בואו נחזור לתורה. אתם אומרים שעל פי שני עדים יקום דבר? יש שני עדים. ואיזה עדים, אה? שכל אחד מהם לבד מספיק. ואז הוא אומר פעמיים. הוא אומר, תדעו גם שאני בעצמי אלוהים. פעם דיברנו על זה באחת הדרשות. נדמה לי שהתרגום שלכם לרוסית הוא ככה ככה. נדמה לי שזה מה שאטלס אז אמר לי. אבל פסוק 24 הוא אומר, אם אינכם מאמינים שאני הוא. אוקיי, זוכרים שדיברנו פעם על הביטוי הזה, אני הוא? הוא אומר, אם אתם לא מאמינים שאני הוא, אחר כך הוא אומר את זה פעם נוספת. הוא אומר את זה שוב בפסוק 28. הוא אומר, כאשר תרימו את בן האדם, אז תדעו כי אני הוא. מה זאת אומרת אני הוא? מאיפה בא לו הביטוי הזה? אז האמת שזה ביטוי שבא מהתנך. בתנך אין בכלל ספק על מה הוא מדבר. ולכן הם כולם מבינים את זה. בישעיהו מ"ג, למשל, בפסוק 10 הוא אומר, אתם עדיי נאום אדוני ועבדיי אשר בחרתי, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא. לפניי לא נוצר אל ואחריי לא יהיה. בפסוק 13, ישעיהו מ"ג ל-13, הוא אומר, גם מיום אני הוא ואין מידי מציל. כך שבתנך, דרך אגב, יש עוד פסוק בדברים למד. אבל בתנך ברור המושג שהוא אומר אני הוא, הוא אומר יש רק אלוהים אחד. זה מה שהוא אומר. אוקיי? כשהוא אומר אני הוא, הוא מתכוון שיש רק אלוהים אחד. כשישוע אומר על עצמו שאתם תבינו שאני הוא, הם מבינים שהוא מדבר על אלוהים. שהוא אומר אני אלוהים. זה מה שהוא אומר. ואם הוא אלוהים, ואם יש שני עדים, ואם הוא היה פה ופה, העדות שלו מהימנה. רואים את הקשר? אז ישוע אומר על עצמו, אני אור העולם. ביוחנן פרק א', פסוק 4, אומר, נאמר על ישוע, אומר שבו היו חיים, והחיים היו אור לבני האדם, והאור מאיר בחושך, והחושך לא השיגו. אז אנחנו לא מדברים רק על אור שאפשר לראות בו, אלא אור שאפשר לחיות בו. אוקיי? האור של המשיח הוא נותן חיים. הוא אומר שמי שהולך אחריו לא יתהלך בחושך, פסוק 12. לא יתהלך בחושך. אבל בואו נדבר רגע על האור. מה זה האור הזה? אז הדבר הראשון אמרנו שהאור הוא לא רק אור, אלא אור חיים. כך אומר פסוק 12. כלומר, שמי שלא הולך אחריו, בהכרח אין לו חיים, או במילים אחרות הולך בחושך. דבר שני, אם ישוע הוא אור העולם, זה אומר שאין מקור אחר של אור. אתם מבינים? אנחנו אוהבים מבחר. זה היום הכי מודרני. יש עכשיו בתי ספר, יש ילדה צעירה במשפחה שלי שלומדת בבית ספר, היא כיתה א', אני חושב, והיא בוחרת מה היא רוצה ללמוד. דרך אגב, אני לא אומר בהכרח שזה רע, אבל ככה אנחנו אוהבים את זה. אנחנו לא אוהבים להיכנס לסופר ולמצוא רק סוג אחד של תפוחים, נכון? או סוג אחד של חמאת בוטנים, או גבינה. לא, אני רוצה מבחר, אני רוצה הרבה. אז אני רוצה הרבה מקורות של אור, אני רוצה אלוהים כזה ואלוהים כזה ואלוהים כזה ואלוהים כזה, ותנו לי לבחור מה שנוח לי היום. ואני גם לא צריך להיות תקוע עם אותו אלוהים כל החיים. זו התפיסת עולם שלנו. למה אתה אומר שהאלוהים שלך זה היחיד שיש? אבל ישוע אומר שהוא, רק הוא אור העולם. אז אני לא יכול ללכת לחנות לאלוהימים ולבחור לי את האלוהים שהכי מתאים לסלון שלי עכשיו. אין את זה. יש אחד, אתה רוצה אותו כך, אתה לא רוצה אותו, תישאר בחושך. כמה חבל. דבר שלישי, מכיוון שישוע הוא אור העולם, הכל נועד כדי שיראו אותו. כי אנחנו מדליקים אור כדי לראות. ולכן כל הבריאה מעידה על האור הזה, תהילים יוטט, נכון? כל הבריאה מעידה על האור הזה. תמיד אנחנו שם. דבר רביעי, ישוע הוא אור העולם גם לאנשים שנמצאים בחושך, או שבוחרים להיות בחושך. אני רוצה רגע להגיד לכל אלה ששמעו את הבשורה כל כך הרבה פעמים, בייחוד החבר'ה הצעירים, ועדיין מתעקשים להיות בחושך. אתם צריכים לדעת, ישוע הוא האור היחיד, והוא יאיר את המשפט שלכם יום אחד. זה מה שהולך לקרות. המשפט של כולנו יערך לאור המשיח, לא לאור משהו אחר. הוא יאיר את התורה, הוא יאיר את החוקים, וישפוט אותנו על פי האור שהוא נותן. אז אני מציע לכולם ללכת לשם, כי החושך הנורא שלכם הולך להיות הרבה יותר כהה ממה שנדמה לכם היום. הדבר האחרון שאני רוצה לומר, שישוע הוא אור העולם בצורה כזאת, שכשהוא יתגלה במלוא תפארתו, החושך יהיה בחוץ, הוא יהיה חיצוני לעולם. אתם מבינים, היום אנחנו גרים בעולם שהיממה שלנו מתחלקת, ויש לנו חלק יממה באור וחלק יממה בחושך. זה הולך להשתנות. לא בגלל שישנו את שעון חורף ושעון קיץ. זה הולך להשתנות. היום בתוך העולם הזה יש חושך ואור, כל הזמן, חושך ואור. גם מבחינה פיזית, אבל גם מבחינה רוחנית. כשנגיע לעולם שבו המשיח שולט במלוא עוצמתו, אין שם חושך. החושך מוגדר בספר ההתגלות כחושך חיצון. ישוע מדבר על זה בבשורת מתי. החושך הוא חיצון, ובפנים יש כל כך הרבה אור של המשיח, של אור העולם, עד שלא צריך יותר את השמש והירח בשביל להאיר. דרך אגב, זה לא אומר שהם לא יהיו קיימים. אני חושב שהם יהיו קיימים. אבל אנחנו לא נצטרך לחכות לבוקר בשביל לראות, נגיד בשביל יהוד זה חדשות טובות, אין ניווטים בלילה במלכות השמיים, כל הניווטים באור. מבינים את המשמעות? אור העולם, כשהוא מולך במקום שהוא נמצא יש אור נקודה, ואין חושך בכלל. ואיפה שהוא מולך, החושך הוא בחוץ, הוא חיצוני, שממקום האור לא רואים את החושך. דרך אגב, נדמה לי שמהחושך כן רואים את האור, אבל לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. זה אומר שאם הלב שלנו מתמלא באור של המשיח, לעולם לא יהיה בו חושך. כי אתם יודעים, במקום חשוך, נר אחד קטן, כשהוא דלוק, נותן מספיק אור. אז אם אנחנו מכניסים אור, אם ישוע נמצא אצלנו בלב, ומאיר אותו, החושך הוא חיצוני. כדי לחזק את הטענה שלו, ישוע נותן הרצאה תיאולוגית מלאה על היחסים שלו עם האב. אנחנו לא ניכנס להכל. אבל הוא אומר כך, אומר, קודם כל, אתם, הפורשים, אתם מסוגלים לשפוט רק כדרך הבשר. אתם לא מסוגלים לראות יותר מזה. ישוע אומר לעצמו, אני לא שופט בכלל, כי המשפט הוא לא שלו, המשפט הוא של האב. לכן הוא לא צריך לשפוט. הוא אומר, ואם אני שופט, מצב שלכם לא טוב, המשפט שלי הוא אחר. אני לא שופט בכלל כדרך הבשר. אתם מבינים? הוא קושר את מה שהוא אומר כאן למה שהם רצו לפני רגע. כי לפני רגע הם הביאו לו אישה, הוא תשפוט אותה. ומנסים לסבך אותו עם העניין הזה. הוא אומר, רגע, רגע, אני בכלל לא צריך לשפוט כאן. אני יכול גם לרחם. אתם מבינים? בני אדם לא יכולים לרחם. יש גבול לכמה שהם יכולים לרחם. יש חוק. החוק מחייב. אני לא יודע כמה אתם בעסק הזה, אבל עכשיו עומדים לפנות את איזה יישוב, נקרא אמונה. אוקיי, אני לא מדבר פוליטיקה עכשיו, זה לא העניין. אתם יודעים מה הבעיה? הממשלה לא רוצה לפנות את היישוב הזה. לא רוצה. אם תשאלו את נתניהו לבדו, תגיד, לא, לא צריך להשאיר אותם שם, לא להזיז אותם בכלל. אבל מה לעשות? אנחנו מדינת חוק. נשמע מצחיק, אה? אנחנו מדינת חוק. החוק אומר, בית משפט קבע, חייבים לפנות את המקום הזה. אז חייבים לפנות את המקום הזה. ואין מה לעשות. נתניהו, עם כל הרצון הטוב או הרע, שלא תלוי מאיפה אנחנו באים, לא יכול להגיד, אתם יודעים מה, זה מה שהחוק אומר, אבל אני מרחם עליהם. יאללה חבר'ה, תישארו, תבנו, תעשו מנגל על יד הבית. הוא לא יכול. כי בן אדם מוגבל על ידי חוק, אפילו ברמת החסד שהוא מסוגל לתת. אבל אלוהים לא. אלוהים מסוגל לקחת אישה נואפת ולהגיד לה, אני יודע שהחוק אומר שהיה צריכה למות, אבל אני אתן לך חיים בכל זאת. לפני 26 שנה או משהו כזה, הוא אמר את זה להורית, הוא אמר את זה לי, הוא אמר, אני יודע שלפי החוק אתם צריכים למות וללכת לגיהנום, אני יודע את זה, אני יודע. אבל אני אתן לכם רחמים. אתן לכם רחמים. ונתן לנו רחמים. ואחר כך הוא עשה את זה עם ארבעה ילדים שלנו. אמר להם, אני יודע שאתם לא מגיע לכם כלום, אבל אני אתן לכם רחמים. ואז הוא הפגיש אותם עם בני זוג, חלק מהם. עם בני זוג, עובדים על זה, אה? אנחנו הפגיש אותם עם בני זוג שגם להם הוא אמר את אותו דבר. אתם מבינים? בני אדם לא מסוגלים לעשות את זה, אין להם סמכות כזאת. לאלוהים יש. לישוע יש. זה בדיוק הטיעון שלו. כי הוא מעל התורה, הוא לא מתחת לתורה, הוא מעל התורה, הוא מחבר התורה. לכן מותר לו, יש לו את הסמכות. אתם מכירים את ישוע? ישוע והאב זה, אני רוצה להגיד אותו דבר, זה לא אותו דבר, אבל הם שניהם אחד. ולכן אם הכרנו את ישוע, הכרנו את האב. וכל סמכות שיש לישוע יש לאב, וכל סמכות שיש לאב יש לישוע. אוקיי? זה מספיק נכון בשביל מה שאנחנו אומרים עכשיו. חשוב לדעת את זה, לא? חשוב לדעת את זה. כשאנחנו באים אל ישוע, יש לנו את הכל. אתם יודעים, לפעמים אנשים אומרים לנו, או אנחנו אומרים לאנשים, אם תכיר את ישוע, הוא ייקח אותך ויראה לך את אלוהים האב. נכון? לא. כי כשהכרתי את ישוע, אני כבר מכיר את אלוהים האב. אני לא צריך שיקחו אותי לשום מקום. אני כבר שם, לא צריך ללכת לשום מקום. זה בדיוק העניין. אז ראינו כך, שישוע יודע מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, כי הוא אלוהים. הוא אומר לאנשים, אתם תמותו בחטאים שלכם, ובעצם הוא שם את עצמו בסמכות לשפוט אחרים, ולכן באופן מיידי, מיד שהוא אומר להם את זה, בפסוק 25, הם אומרים לו, מי אתה? אתם מבינים? כשישוע מחולל ניסים, זה מרשים, אבל אף אחד לא תוהה על הזהות שלו. יש דברים שהוא אומר אותם, שזה גורם לאנשים לתהות על הזהות שלו. כשהוא אומר לאנשים, אני אסלח לכם, או אני אשפוט אתכם, ומיד שואלים אותו, מי אתה? וזו שאלה מעניינת, כי השאלה הזאת חוזרת על עצמה בכתבי הקודש. אתם זוכרים שאלוהים דיבר עם משה? משה אומר לו מיד, הוא אומר, אוקיי, אני אבוא אליהם, הם שאלו אותי, מי זה האלוהים הזה? מי זה האלוהים הזה? ואלוהים אומר, אהיה אשר אהיה. אני זה אני. או, אם תרשו לי טיפה לשחק עם זה, הוא אומר להם, מי זה האלוהים הזה? אני הוא. זה מה שהוא אומר. זה מספיק טוב, לא צריך שמות, לא צריך תעודות זהות. אני הוא, זה מספיק טוב. זה מה שהוא אומר. והאמת הזאת היא חשובה, כי ישוע והאב הם אחד, ולכן הסמכות שלהם מתחברת. לכן מותר לו לשפוט את הפרושים לחסד או לשבט, לטוב או לרע. דרך אגב, מותר לו לשפוט כל אחד מאיתנו כאן. מותר לו, זה הסמכות שלו, לא שלנו. והוא יכול לתת רחמים, והוא יכול לשפוט לחומרה. מה שהוא אמר, נתתי לכם את הכל. קחו את מה שנתתי לכם. ישוע לא בא חשבון עם האנשים שפגעו בו. את אלה שצלבו אותו, הוא ביקש עבורם רחמים. גם כאן הוא אומר, יש לי סיבות מספיק טובות לשפוט אתכם, אבל זה לא העניין. אני לא פה בשביל לשפוט. תראו כמה ענווה יש פה. כי אם ישוע היה רק רוצה להיות צודק, כמו שאנחנו רוצים, הוא היה שופט אותם וממסמר אותם. אבל לא, הוא נותן להם עוד צ'אנס. אולי כדאי שאנחנו גם נלמד משהו כזה. אולי במקום להוכיח שאנחנו צודקים, פשוט נביא את המילים של זה ששלח אותנו. כי זה בדיוק מה שישוע אומר שהוא עושה, נכון? הוא אומר, אני לא מדבר מעצמי, אני מדבר את מה שזה ששלח אותי אמר לי. אם אנחנו היינו עושים ככה, כמה צורות היינו חוסכים בחיים, אה? אם היינו טיפה מורידים את האף שלנו, ולא חושבים שאנחנו תמיד צריכים להיות צודקים, אולי כדאי שנתחיל מזה שנבין שאנחנו לא תמיד צודקים. אבל אנחנו לא צריכים לנצח תמיד, אלא פשוט להביא את דברו של זה ששלח אותנו. וזה מספיק טוב. דרך אגב, אם היינו עושים את זה, נדמה לי שהיינו פחות חרדים, פחות חוששים לכבוד שלנו, ויותר דואגים לכבוד שלו. אבל אנחנו עסוקים עם הכבוד שלנו כל הזמן. פשוט מדהים. אבל ישוע היה אחרת. אור העולם. אור העולם מתבטא בסיוע מתי? כשהוא מתכחש לעצמו. מתי האור של ישוע בלט בצורה הכי חזקה? מתי? כשאתה תלוי על הצלב, אה? מעניין, נכון? דווקא שם, אפילו הייתי אומר, כשהוא היה שם והיה חושך על העולם, אז ראו את אור העולם. זה היה המקום הכי חזק שאור העולם נראה. וזה מה שהוא עשה. הוא היה אור העולם ולכן הלך לצלב. ויתר על הזכויות שלו, ויתר על הכל. היה מוכן להבליג, היה מוכן לסלוח, היה מוכן לתת ולא לקחת. ואם הוא אומר עלינו שאנחנו אמורים להיות אור לגויים, אנחנו היהודים, אבל גם אנחנו המאמינים, נכון? כי הוא מדבר על זה גם בתורה וגם בברית החדשה. אם אנחנו אור לגויים, בגלל השנייה של פטרוס, פרק א' הוא מדבר על זה, אנחנו נעיר דווקא כשנהיה מוכנים להיכנע. לא כשאנחנו חזקים ואנחנו אומרים, הנה אנחנו צודקים ואנחנו ננצח. לא, 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 מה פתאום? דווקא כשנהיה מוכנים להוריד את הראש ולהיכנע ולסבול אם צריך ולוותר ולא לדבר את מה שהלב שלנו אומר, אלא מה שזה ששלח אותנו אומר. ישוע היה תקווה גדולה, הוא היה אור גדול כשהוא ציית עד מוות בצלב. זה היה הזמן שהוא נתן הכי הרבה אור. אנחנו נהיה אור כשאנחנו נהיה מוכנים ללכת את אותה הדרך. לא כשנהיה צודקים ונראה לכולם שאנחנו הכי חכמים. דרך אגב, לא כל כך נוכל להראות את זה כי אנחנו לא. אז ישוע מסביר ארוכות, והם לא מבינים. כמה מתסכל, אה? הוא מדבר איתם, הם לא מבינים, משתי סיבות. הדבר הראשון, האמת הזאת קשה להבנה. והדבר השני, שהיא קשה כפל כפליים ליהודים. כי בתפיסה היהודית, אלוהים לא מופיע כאדם. זה מה שאנחנו תמיד אומרים. למרות שהתנך אומר אחרת, לא הברית החדשה, התנך אומר אחרת. אלוהים כבר הופיע בתור אדם, נכון? זוכרים? הוא הופיע מול אברהם, הופיע מול יהושע, זה לא פעם ראשונה. אבל בתפיסה היהודית זה לא יכול להיות. התפיסה היהודית גם אומרת שביום המשפט ישקלו לך טוב ורע. אלוהים אומר, לא, 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 זה לא מה שהולך לקרות. ביום המשפט ישקלו רק את אמונתך. אם יש לך אמונה או אין לך אמונה. המשפט הוא הרבה יותר חד, הוא לא כזה אם רק הייתי עושה עוד קצת. ממש לא. אז הם לא רוצים. והם בונים תוכנית אחרת, והתוכנית של הפרושים היא לחבות את האור. זאת התוכנית שלהם. הם אומרים, מה נעשה? יש פה איזה מישהו שהוא כאילו אומר, אני אור העולם, אני אור העולם, מה נעשה איתו? בואו ניקח אותו, נתלה אותו על צלב, ונחבא את האור. זה מה שהם אומרים. ואתם יודעים, הסיפור האמיתי הוא שהם מצליחים במזימה שלהם. כמעט, כמעט מצליחים. זה באמת היה קרוב, אה? כי הוא אומר, אני אור העולם, הם אומרים לו, אנחנו נושאים אותך על הצלב. והוא לא אומר להם, לעולם לא יקרה. זה מה שאני הייתי אומר. בחיים לא תצליחו לעשות לי את זה. הוא לא אומר את זה. הוא הולך אל הצלב. אור העולם הולך אל הצלב. מדהים, לא? והם אומרים, שם אנחנו נהרוג אותו לעיני כולם, והאור הזה יצא מהעולם. אז שוב, אני רוצה להגיד לכל אלה שיושבים פה ולא מכירים את האור הזה, ומנסים בכל כוחם לחבות אותו כל יום, אתם לא יכולים לנצח את המשחק הזה. אתם לא יכולים לחבות את האור של אלוהים. אתם יכולים לעצום עיניים, ללכת בדרך ולהיתקע בעמודים. יכולים לעשות את זה בהחלט, אין שום בעיה. לא תוכלו לחבות את האור, כי זה אור העולם ואין אחר. ואנשים חשבו שהם מנצחים, ושמו את ישוע על הצלב, ולעגו לו, אמרו לו, נו, נו, תוריד את עצמך, בוא נראה אותך, את כולם אתה מציל, את עצמך לא. והם היו בטוחים שהם מנצחים בקרב. אחרי 3 שעות הם הבינו, אה? 3 שעות הוא היה תלוי. נכבה האור, האדמה רועדת, הפרוכת נקרעת, ואותם אנשים שקודם אמרו, הכנסנו אותו על הצלב, וראינו לו מה זה, בורחים מתחת לאדמה ומכים על החזה שלהם בפחד. זה מה שקורה. זה מה שקורה למי שמנסה לחבות אור שאי אפשר לחבות אותו. ואת האור הזה, חברים, אי אפשר לחבות. ולכן הניסיון הוא מיותר, הוא מטופש, הוא אבוד. והניצחון לרגע של אותם פרושים, הניצחון לרגע שנדמה לנו שיש לנו בלב, הולך להתברר כתבוסה נוראית. כי זה בדיוק מה שקרה להם. ואנחנו נשים אותה על הצלב ונפתור את הבעיה, ואחרי כמה שעות הם היו עבודים. ואם אתם חושבים שאתם יכולים לחבות את האור בתוך הלב שלכם ולהגיד, אני לא מכניס את ישוע לפה, אני לא רוצה את האור הזה, תיזהרו. כי לרגע אתם יכולים לחיות את חייכם כמו שבא לכם, ולבלות בכל מה שהורס לכם את החיים, ואז תגיעו ליום הדין, ותגלו שאתם הובסתם. רק ששם כבר לא תהיה דרך חזרה. אתם מבינים, זאת בדיוק התמונה שהוא נותן פה. זאת המשמעות, אתה לא יכול לחבות את האור של העולם. אתה יכול לעצום את העיניים ולא לראות אותו. אבל האור תמיד שם. כשישוע מסיים את הטיעון, הוא אומר להם, כאשר תרימו את בן האדם, כשאתם תרימו אותו, גם כאן יש שתי משמעויות, נכון? תרימו אותו ותשימו אותו על הצלב. אז אם אתם מאלה שרוצים לשים אותו על הצלב, הוא אומר, תשימו אותו על הצלב ותגמרו את זה ממש רע. ואם אתם כן רואים את האור, או אם אתם מבקשים ממנו היום לראות את האור, ואתם תרימו אותו, אתם תראו אור כזה שלא ידעתם שאפילו קיים. צבע אחר של אור שלא הכרנו אותו קודם. כל מי שכאן חזר בתשובה יודע בדיוק על מי הוא מדבר, על מה הוא מדבר. וכשנרים אותו כמו שצריך, אז נדע. הוא והאב אחד. הוא מביא בדיוק את הדברים שהאב שלח אותו להגיד. ומכיוון שכך, מכיוון שהאחדות שלו עם האב היא מוחלטת, הוא תמיד עושה את מה שטוב בעיני האב. והאחדות שלהם היא נצחית. ומה שאנחנו צריכים בחיים שלנו זה מיקס טוב, תערובת טובה. תערובת שיש בה קצת פחד, קצת יראה וקצת תקווה. אולי הייתי אומר, הרבה פחד, הרבה יראה והרבה תקווה, ושאנחנו מערבבים אותם יחד, אולי יש לנו מערכת נכונה של ערכים. כשישוע הציג את זה, כתוב שרבים, רבים האמינו. מדהים, אה? רבים האמינו בו. האם אנחנו מאמינים בו כשהוא אומר לנו את הדברים האלה? הדבר הבא שישוע אמר לאלה שהאמינו, הפרושים שהאמינו, פסוק 31, אמר, אם אתם תעמדו בדבריי, אתם באמת תלמידיי, והאמת הזו תשחרר אתכם. מרגישים לפעמים כבולים, כבולים בלחץ הזה של העולם, כבולים בחשיכה הזאת של העולם. ישוע הוא אור העולם, הוא הפתרון. בואו נתפלל. תודה לך אלוהים שראינו את האור. תודה לך שפקחת את העיניים שלנו לראות את האור הנפלא הזה שלך. תודה לך ששלחת את ישוע. אור העולם המעניק חיים. אנחנו באמת מודים לך כל כך. מבקשים עבור כל אלה שנמצאים כאן עכשיו ו... נמצאים בחושך, מסרבים לפקוח את העיניים ולראות את האור הנפלא הזה. אנחנו מבקשים את הברכה שלך עליהם, על בני משפחה שלנו, על חברים, על שכנים, על רבים כל כך שלא מכירים אותך. תן לנו להרים את המשיח, כמו שכתוב, להביט אליו, אל זה שדקרנו, לבכות עליו כהמר על היחיד, ולבטוח בו כמלך מלכי המלכים. תודה לך על האהבה שלך. בבקשה תשתמש בנו כדי להביא כבוד לאור העולם. ובשמו אנחנו מתפללים. אמן.